שלום וברכה, מסכת קידושין דף ממתת, אנחנו מתחילים בדף ממחת עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. אמר רביי, רבי שמעון ורבן שמעון בן גמליאל ורבי אלעזר, כולו סבירה להו שמראה מקום הוא לו. כולם סוברים שאדם האומר לשלוחו לעשות לו בדבר הקל ועשה לו השליח בדבר כבד, דאין זו שינוי מהותי מהשליחות, ולא אמר לו המשלח לעשות דבר הקל, אלא רק כדי להראות לו מקום להקל בשליחותו, אם כבד עליו לעשות את השליחות בעניין אחר. ומפרט הבעיה, רבי שמעון הדאמרן, ראינו שזו הסברה שלו על פי ההסבר או של הבעיה או של רבה במשנה שלנו. והמקור לכך שרבן שמעון בן גמליאל סובר את הדבר דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת בבא בתרא. הפכנו דף, גט פשוט שזה שטר העשוי כעין שלנו, עדיו מתוכו, זאת אומרת שהם חותמים תחת הכתב. באופן הזה, גט מקושר לעומת זאת עדיו מאחוריו. הוא מסביר רש"י על פי הגמרא בבבא בתרא, שגט מקושר זה גט שתקנו חכמים עבור הכהנים, מפני שהם לא יכולים להחזיר את גרושותיהם, וכשהיו כועסים הם היו הולכים אל הסופר, הוא היה ממהר לכתוב להם את הגט, והכהן היה נותן לאשתו את הגט, וכאשר הוא היה מתחרט לאחר זמן, הוא לא יכול היה להחזיר אותה. ולכן תקנו חכמים עבור הכהנים, שהם יכתבו גט מקושר, דהיינו גט שיש תורך לעשותו. כך שעד שתסתיים כתיבת הגט, התיישב הכהן העצבני בדעתו, ולא יהיה לו צורך בגט. הוא מסביר רש"י, שהיה מניח בראשו של הגט שיטה חלק, דהיינו שורה חלקה, וכותב שיטה, ושוב פעם שיטה חלק וכותב שורה, וכך עד שלושה במינימום או יותר מזה. והיה כופל את החלק הראשון על הכתב ותופר, וחוזר וכופל את החלק השני על שיטת הכתב שתחתיו ותופר, וכן שלישי. והעדים חותמים מבחוץ. דהיינו, מהצד החיצוני של השטר, בין קשר לקשר. ובשונה מגט פשוט, שמינימום העדים החתומים עליו זה שניים, גט מקושר, מינימום העדים החתומים עליו הם שלושה. וכל כפל וכפל קרוי קשר, ושלושה קשרים זה מינימום הקשרים שיש בגט מקושר, ואם הוא בא להרבות קשרים נוספים, אז הוא גם צריך להרבות את חתימת העדים עליהם. ושאר תופס השטר כתוב כדרכו. נעזר בהמחשה הבאה. בשלב הראשון כותבים את הגט, וכנגד השורה שכתבו, משאירים מקום חלק. בשלב השני, מקפלים את החלק הכתוב כנגד המקום החלק, ותופרים כל קיפול בפני עצמו. כאשר כל קיפול נקרא קשר, ומניין העדים צריך להיות כמניין הקשרים, כי כל עד חותם על קשר אחד. במבט מהצד, גט מקושר נראה כמו אקורדיון או כמו מניפה. ואם נפתח את הקשרים, נראה שחתימת העדים היא מהצד החיצוני של הגט, והיא כנגד החלק שאינו כתוב בו בשטר. ואומר תנא קמא, גט פשוט שכתבו, דהיינו חתמו עדיו מאחוריו ולא בתחתית הטופס, או לחילופין, ומקושר שכתבו, דהיינו חתמו עדיו מתוכו, ולא בחלק החיצוני של השטר, הרי ששניהם פסולים, מפני שלא נעשו כתקנת חכמים. רבי חנינא בן גמליאל אומר שגט מקושר שכתבו, דהיינו חתמו עדיו מתוכו, הוא גט כשר, מפני שיכול לעשותו גט פשוט. מסביר רש"י, כי הוא יכול שלא לתפור את הקשרים, ואם מפסיק אוויר בין השורות העליונות, מה בכך? כך שזה בעצם גט פשוט רגיל. והטעם שתנא קמא חולק ולא מסכים עם דעתו של רבי חנינא בן גמליאל, מפורשת בגמרא בבבא בתרא, שלא ניתן להפוך גט מקושר לגט פשוט, מפני שהגט המקושר והגט הפשוט, אין הזמן שכתוב בהם שווה, שאין כותבים את הזמן בגט מקושר מאותה שנה, אלא רק משנה של אחריה. רבן שמעון בן גמליאל אומר שהכל כמנהג המדינה, ולכן לאחר שחכמים תקנו שכהנים יכולים לעשות גט מקושר, כל אדם יכול לעשות גט מקושר. אז במקום שנהגו לעשות גט פשוט ועשה השליח גט מקושר, או מקום שנהגו לעשות גט מקושר ועשה השליח גט פשוט, הגט פסול, כי המינוי שהבעל נתן לשליח זה לכתוב גט כמנהג המדינה. עד לכאן לשון המשנה, ואומרת הגמרא והבינן בה, ושאלנו על כך, ותנא קמא, והכוונה לשתי דעות התנאים הראשונות במשנה. האם ליטלי אין להם את מנהג המדינה? האם הם לא סוברים כרבן שמעון בן גמליאל שכל עוד המשלח לא נתן הוראות מיוחדות, אז השליח מחויב לעשות את הגט כמנהג המדינה? וענה על כך לפי גרסת מסורת הש"ס, ואמר אביי שכך צריך להסביר את המחלוקת במשנה. באתרא דנהיגי בפשוט, במקום שנוהגים לכתוב גט פשוט ועבד להשליח גט מקושר, אינמי, או לחילופין, באתרא דנהיגי במקושר, במקום שנוהגים לכתוב גט מקושר ועבד להשליח גט פשוט, במקרה כזה, כולי אלמא לא פליגי, אין מחלוקת בין הדעות השונות, דוודאי קפידא. ודאי שהגט פסול, מפני שהמשלח מקפיד שהשליח יכתוב את הגט כפי שנהוג באותו מקום. כי פליגי, איכן נחלקו התנאים במשנה? באטרה דנהיגי, במקום שהמנהג לכתוב את הגיטים בין בפשוט בין במקושר. ואמר לה המשלח לשליח, עביד לי פשוט, תכתוב לי גט פשוט. ועזל השליח ועבד לי וכתב עבורו גט מקושר. במקרה כזה, מר סבר שזה הדעות של תנקמה ורבי חנינה בן גמליאל, שאכן יש קפידה מצידו של המשלח ולכן הגט פסול. ומר סבר שזה רבן שמעון בן גמליאל, שהגט המקושר קשר, מפני שהמשלח מראה מקום הוא לו. המשלח רק הראה לשליח אפשרות נוחה לקיים את השליחות, ואמר די לך בפשוט. אבל כאשר השליח עשה גט מקושר, הועילו מנהג המדינה להשתמש אף בגט מקושר, הגט הזה קשר. כך שלפי תנא קמא ורבי חנינא בן גמליאל, יש קפידה מצידו של המשלח שאמר לו תעשה לי דווקא גט פשוט ולא גט מקושר, ולפי רבן שמעון בן גמליאל, המשלח רק הראה מקום לשליח, והגט קשר מפני שגם הוא כמנהג המדינה. וזה המקור לכך שגם רבן שמעון בן גמליאל אומר את הסברה של מראה מקום הוא לו. וממשיך הבעיה שהמקור לכך שרבי אלעזר גם הוא אמר את הסברה של מראה מקום הוא לו עוד אתנן. שכך שנינו במשנה במסכת גיטין. האישה שאמרה לשליח התקבל לגיטין ממקום פלוני, וקיבל לה השליח את גיטה לא ממקום פלוני אלא ממקום אחר. לפי תנא קמא הגט פסול, והאישה אינה מגורשת, ורבי אלעזר חולק ומכשיר את הגט. עד לכאן לשון המשנה, על מה? תאמר שמכאן ניתן להסיק שכסבר רבי אלעזר שהגט קשר מפני שמראה מקום היא לו. שהיא רק מייעצת ומנסה להקל על השליח ואומרת לו, במקום פלוני אתה תמצא את בעלי וממנו תקבל את הגט. אבל אין פה התניה שדווקא שם תקבל את הגט עבורי. ולתנא קמא לעומת זאת, הדברים שלה מהווים קפידה, שהיא התכוונה לומר לו, אני לא מוכנה שתקבל את הגט עבורי, אלא במקום הספציפי ההוא. ולכן הוא לא יכול להיות שליח לקבלת הגט עבורה במקום אחר. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון במשנה שלנו, אמר אולה, המחלוקת במשנה היא בשבח ממון, שכאשר האיש יטעה את האישה, והמצב האמיתי יותר טוב מאשר מה שהוא אמר, במקרה כזה אמר רבי שמעון, שאף על פי שהוא יטעה אותה היא מקודשת. כי אם היא הסכימה להתקדש לו למרות תמונת המצב הגרועה, מסתום נוח לה להתקדש לו גם כאשר תמונת המציאות טובה יותר. אבל אם הטעות היא בשבח יוחסין, למשל שאמר לה הרי את מקודשת לי על מנת שאני ממזר ונמצא שהוא נתין, שזה פסול מסוג אחר, נתינים הם הגבעונים שמופיעים לראשונה בספר יהושע פרק ת', יושבי גבעון שמעו על כיבושי יריחו והאי והחליטו לכרות ברית עם בני ישראל. הם נקטו בעורמה והתחפשו כדי להיראות כאילו באו מארץ רחוקה. ואכן, בכך הצליחו להתגבר על חשדם של בני ישראל, שקרתו איתם ברית. לאחר שלושה ימים הבינו בני ישראל כי למעשה מדובר בתושבי המקום. קרובים הם אליו ובקרבו הם יושבים. אך מאחר שקרתו עמם ברית, לא יכלו להקות אותם. נשיאי בני ישראל החליטו להשאיר אותם בחיים, אבל במעמד של עבדים, חוטבי עצים ושואבי מים לכל הידה. יהושע הביע כעס על הגבעונים, למה רימיתם אותנו? הגבעונים השיבו כי עשו זאת מפחד, כיוון שידעו שבני ישראל עומדים להשמיד את כל יושבי הארץ, ונראה מאוד לנפשותנו מפניכם, ונעשה את הדבר הזה, והניחו את גורלם בידי יהושע, ואתה הננו בידך, כטוב וכישר בעיניך לעשות לנו עשה. יהושע הציל את הגבעונים, וקיבע את מעמדם כחוטבי עצי ושואבי מים, לעדה ולמזבח השם עד היום הזה. על פי הגמרא ביבמות הפיינטט, כבר בימי משה היה להם מעמד מיוחד, ולא נחשבו בכלל ישראל. אמנם תוקף הגזרה של משה היה רק לאותו הדור בלבד. יהושע בן נון גזר עליהם כל זמן שבית המקדש היה קיים, ולאחר מכן דוד המלך גזר עליהם לנצח. בהטעיה כזו, דברי הכל ינה מקודשת. מה הייתה מה? מה טעם הדבר? מפני שאומרת האישה בדרך משל, מסענה דרב מקראי, לא באינה. מנעל שגדול ממידת רגלי איני חפצה בו, מפני שאיני יכולה להלך בו. אני לא מעוניינת להתקדש לאדם בעל ייחוס גדול ממה שנאמר לי בשעת הקידושין, שמה הוא יתגאה עליי. ומביאה הגמרא סייעתא להסברו של אולה, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, שמודה רבי שמעון, אם יטעה אותה לשבח יוחסין, היא אינה מקודשת. ואמר על כך רבשי, מתנית אינה מדייקה. ניתן לדייק הסברו של אולה גם מהמשנה שלנו, דקטני, שהרי כתוב במשנה, על מנת שאני כהן ונמצא לוי, או על מנת שאני לוי ונמצא כהן, או על מנת שאני נתין ונמצא ממזר, או על מנת שאני ממזר ונמצא נתין, עד לכאן לשון המשנה, ולא פליג רבי שמעון. ולא מצאנו שרבי שמעון חלק על הדוגמאות הללו שעוסקות בשבח יוחסין. מה שאומר שהוא לא חולק בשבח יוחסין על תנא קמא, מקשה על הכך מה תקיף לאמר ברבשי, אלא לפי הסברך רבשי, דקטני, אז מה שכתוב במשנה, שאדם שקידש אישה ואמר לה, על מנת שיש לי בת או שפחה מגודלת, ואין לו במציאות בת או שפחה כזאת, או שאמר לה להפך, על מנת שאין לו ויש לו, ושם הנושא במשנה, דשבח ממון הוא, אז האם אחי נמי דלא פלי? האם גם כאן נאמר שרבי שמעון לא חולק על הדברים מפני שזה לא נאמר במפורש? אלא בהכרח שכשם שפליג רבי שמעון ברישה של המשנה על תנא קמא בשבח ממון, והוא הדין לסיפה, שחולק רבי שמעון על תנא קמא למרות שזה לא נכתב במפורש. החנמי כך גם. נאמר על אותו עיקרון שרבי שמעון פליג ברישה של המשנה על תנא קמא, והוא הדין לסיפה, שהוא חולק על תנא קמא, ששם מדובר על הטעיה בשבח יוחסין למרות שהדבר לא נכתב במפורש. דוחה הגמרא את הדחייה של מר ברב אשי, הכי אשת, מה אתה משווה? בין שבח ממון לשבח יוחסין, הטעם שם שהוא מטעה אותה לגבי בת או שפחה מגודלת, זה אותו נושא בו נחלקו רבי שמעון ותנא קמא ברישה, שהרי אידי ואידי, זה וזה, גם הרישה וגם הסיפה מדברים דשבח ממון, ולכן אם פליג רבי שמעון ברישה על תנא קמא, והוא הדין שגם בסיפה הוא נחלק עליו. מסביר רש"י, כיוון שחלק רבי שמעון ברישה, שאם האדם הטעה את האישה לשבח, זה לא נחשב טעות, אז לא היה צורך שהוא יחזור ויחלוק על תנא קמא בסיפה, כי מדובר שם על אותו עיקרון. מה שאין כן האחה, כאן במשנה שהוא אמר לה על מנת שאני כהן ונמצא לוי וכו', שההטעיה דשבח יוחסימו, ויש צד לומר שבהטעיה של יוחסין רבי שמעון מודה לתנא קמא, שהיא לא מקודשת מפני שגם הטעיה לטובה לא בהכרח טובה כלפי האישה, אם היא תדפליג ניתני. אם רבי שמעון אכן חולק על תנא קמא גם במקרה כזה, היה הדבר צריך להישנות במפורש. היא בהתאימה, ואם תרצה תאמר תשובה נוספת, לדחות את הדחייה של מר בר רב אשי, החנמי, שגם כאן, בהטעיה לגבי הבת או השפחה המגודלת, לא מדובר על הטעיה בשבח ממון, אלא בשבח יוחסין. כי מי סברת, מה היה כוונה מגודלת, גדולה ממש? ולכן מדובר על הטעיה בשבח ממון, אין זו הכוונה, אלא מה היה כוונה מגודלת, גדלת. ויש על כך שני פירושים, רש"י פירש שזה נובע מלשון גדולה שהיא חשובה בעיני האנשים ולכן דבריה מקובלים. ורבנו חננאל לעומת זאת פירש שזה מלשון גודלת שהיא מגדלת שיער, קוראים לה שרית הספרית, ומתוך שהיא הולכת מבית לבית לקלוע עצמות ולעשות לאגג'ל, אז היא מספרת את כל הדברים שהיא שמעה מגבירתה. ולכן אין האישה המתקדשת מעוניינת בשפחה כזו. דאמרה היא, האישה המתקדשת, לא ניחה לי, דשקלה מי לימיני, ואז לנדיה כמי שבבותיי. לא מתאים לי שהיא תשמע ממני דברים, ותסדר אותם לפני שכנותיי, ותיתן אותי בפיהם ללעג וכלס. ולפי ההסבר הזה, גם ההטעיה ששלפך מגודלת, לא מתייחס בהטעיה של שבח יוסין, אלא בהטעיה של שבח ממון, ולכן לא היה צורך לחזור ולומר שרבי שמעון חולק על תנא קמא. וממשיכה הגמרא לדון בענייני תנאים בקידושין, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, אדם שקידש אישה על מנת שאני קריינה, ומשמעות הדבר יודע לקרוא בתורה, אז כיוון שקרה מינימום של שלושה פסוקים בבית הכנסת, ממילא התקיים תנאו, ולכן הרי זו מקודשת. רבי יהודה חולק ואומר שהיא לא מקודשת עד שיקרא ויתרגם, כי משמעות התנאי על מנת שאני קריינה שאני מבין מה שאני קורא. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא יתרגם מדעתי? האם ייתכן שרבי יהודה אמר שקיום התנאי הוא על ידי שהוא יתרגם את הדברים מדעתו בהבנה? מה שאומר שמדובר על תרגום שלא כתרגום אונקלוס שלנו? והתניא, והרי שנינו בתוספתא במסכת מגילה, שרבי יהודה אומר שאדם המתרגם פסוק כצורתו, דהיינו שהוא בא לחסר מתוספת התרגום אונקלוס שלנו, לומר לא אתרגם פסוק זה אלא כצורתו, כגון מה שכתוב לא תענה על ריב, אני אתרגם לא תסהיד על דינה. ואונקלוס לעומת זאת תרגם במקום, ולא תתמנע מלאל פמד ואינך על דינה. אל תימנע מלהשיב מה שמבקשים ממך לדון. שזו משמעות שונה מהתרגום החופשי, שאל תעיד על דין. ולכן אדם כזה הרי זה בדי. והמוסיף עליו, שבא לומר, הועיל וניתן רשות להוסיף, אוסיף גם אני בכל מקום שארצה, הרי זה מחרף ומגדף. שהוא מבזה את המקום, דיינו את ריבונו של עולם, שהרי הוא משנה את דבריו. כי התרגום שהוסיף אונקלוס לא היה מדעתו, שהרי בסיני ניתן התרגום, אלא שנשתכח וחזר אונקלוס וייסד אותו חזרה. כפי שאומרת הגמרא במסכת מגילה על הפסוק בנחמיה, ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. ועל פי הגעת מסורת הש"ס, שהמילה מפורש הכוונה לתרגום. אז כיצד ייתכן שאמר רבי יהודה, שאדם לא נחשב קריינה עד שיקרא ויתרגם, אלא בהכרח מהי הכוונה תרגום, אליו התכוון רבי יהודה, תרגום דידן, שאדם נקרא קריינה עד שיקרא ויתרגם את התרגום שלנו, דהיינו תרגום אונקלוס. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואני מילה, ומה שאמרה הברייתא, שמספיק שהוא יקרא שלושה פסוקים, זה רק במקרה דאמר לה קריינה אנה, אבל אם הוא אמר לה קרא אנה, שאני בעל מקרא, אז היא אינה מקודשת, עד דקרי, עד שהוא יראה שהוא יודע לקרוא, אורייתא נביאי וכתובי בדיוק, תורה נביאים וכתובים בדיוק רב. וממשיכה הגמרא, אם אדם אמר לי, שערי את מקודשת על מנת שאני שונה, חזקיה אמר שהיא מקודשת במידה והוא שונה הלכות למשה מסיני, ורבי יוחנן אמר שהיא מקודשת במידה והוא שונה תורה, והגמרא בשלב הזה מבינה שהכוונה לתורה שבכתב, מקשה על כך הגמרא מאיתי ויקושיה ממקור תניא על דברי רבי יוחנן, שהרי אומרת הברייתא, איזו היא משנה, רבי מאיר אומר הלכות למשה מסיני, רבי יהודה אומר מדרש, ומסבירה שיש הכוונה למדרשי הלכה, כגון מדרש הספרה על ספר ויקרא, ומדרש הספרי על ספרים במדבר דברים. וקשה על רבי יוחנן, שאמר שמשמעות המילה שונה מתייחסת לתורה שבכתב, ואין תנא שסובר כמותו. הפכנו דף, עונה הגמרא, מהי הכוונה תורה שאמר רבי יוחנן, הכוונה למדרש תורה. וזה תואם לשיטת רבי יהודה בברייתא. וממשיכה הגמרא, ואני מילי, והדברים הללו שחזקיה אמר שמספיק שהוא ידע הלכות למשה מסיני, ורבי יוחנן אמר שמספיק שהוא ידע את מדרשי התורה, זה רק במקרה דאמר לה, תנינה. התקדשי לי על מנת שאני שונה, אבל אם הוא אמר לה, התקדשי על מנת שתנה אנה, ואין הכוונה לתנה מחכמי המשנה, אלא לאמורה שיודע בעל פה את המשניות, אז היא לא מקודשת עד דתני, עד שהוא יראה שאכן הוא יודע לשנות, הלכתה ספרה וספרי ותוספתה. וממשיכה הגמרא ומביאה את התוספתה, אדם שאמר לאישה הרי את מקודשת לי על מנת שאני תלמיד חכם. אז אין אומרים שהוא צריך להיות תלמיד כשמעון בן עזאי וכשמעון בן זומה, שאומר רש"י שהם היו תלמידים ובחורים ולא באו לכלל סמיכה, ובכל זאת לא היו בימיהם כמותם בתורה. כמו ששנינו במסכת סוטה, שמשמת בן עזאי בטלו השקדנים. אלא הוא צריך להיות תלמיד כזה, כל ששואלים אותו בכל מקום דבר אחד בלימודו ואומרו, ואפילו במסכת הדקלה, שאין עומק בה, והיא נקראת מסכת קלה, מפני שהברייתא הראשונה בה מתחילה באופן הבא, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. ואם הוא אמר הרי את מקודשת על מנת שאני חכם, אז אין אומרים שהוא צריך להיות חכם כחכמי יבנה או כרבי עקיבא וחבריו. אלא כל ששואלים אותו דבר חוכמה, דהיינו דבר התלוי בסברה, בכל מקום ואומרה, ואם הוא אמר הרי את מקודשת על מנת שאני גיבור, אז אין אומרים שהוא צריך להיות גיבור כאבנר בן נר שהיה הרמטכ"ל של שאול, או הוא כיואב בן צרויה שהיה הרמטכ"ל של דוד, אלא הוא צריך להיות גיבור כזה כל שחבריו מתייראים ממנו מפני גבורתו. ואם הוא אמר הרי את מקודשת לי על מנת שאני עשיר, אין אומרים שהוא צריך להיות עשיר כרבי אלעזר בן חרסום, שמספרת הגמרא במסכת יומא שהניח לו אביו כאשר הוא נפטר 1,000 ספינות בים וכנגדן 1,000 עיירות ביבשה, והוא גם לא צריך להיות עשיר כרבי אלעזר בן עזריה, שהגמרא במסכת שבת מספרת שהמעשר בהמה שהוא היה נותן מהבהמות שלו כל שנה היה 12,000 עגלים, אלא הוא צריך להיות עשיר באופן יחסי, כל שבני עירו מכבדים אותו מפני עושרו. ואם הוא אמר הרי את מקודשת היא על מנת שאני צדיק, אז אפילו שהוא רשע גמור הדין שהיא מקודשת, שמה הרהר תשובה בדעתו. ולחילופין, אם הוא אמר הרי את מקודשת לי על מנת שאני רשע, אז אפילו הוא צדיק גמור היא מקודשת, שמה הרהר דבר עבודת כוכבים בדעתו. ואגב שהזכירה הגמרא, אנשים שהצטיינו במידות מסוימות, מזכירה הגמרא מידות כלליות שנמצאות במקומות מסוימים. 10 קבים חוכמה, דהיינו תורה ודרך ארץ, ירדו לעולם. 9 נטלה ארץ ישראל, ו1 נטל כל העולם כולו. 10 קבים של יופי ירדו לעולם. 9 נטלה ירושלים, זה ברור לכל מי שהיה בירושלים, ו1 נטל כל העולם כולו. 10 קבים של עשירות ירדו לעולם. 9 נטלו רומיים קדמונים. כפי שמספרת הגמרא בפסחים בדף קי"ט, שכל האוצרות שאסף יוסף במצרים בשנת הרעב מכל העולם כולו, הגיעו לידי הרומים. 10 קבים של עניות ירדו לעולם. 9 נטלה בבל, ו1 נטל כל העולם כולו. 10 קבים של גסות ירדו לעולם, 9 נטלה אילם, והכוונה לממלכה קדומה שהתקיימה בדרום מערב פרס, ו1 נטל כל העולם כולו. מקשה על כך הגמרא, וגסות לבבל לא נחית? האם לא ירדה גסות והגיעה לבבל? והכתיב, בספר זכריה, ויצא המלאך הדובר בי ויאמר אליי, סנה עיניך וראה מה היוצאת הזאת, ואומר מה היא, ויאמר זאת האיפה היוצאת, ויאמר זאת אינם בכל הארץ, והנה כיכר עופרת ניסית, וזאת אישה אחת יושבת בתוך האיפה, ויאמר זאת הרשעה, וישלך אותה אל תוך האיפה, וישלך את אבן העופרת אל פיה, ואשא עיניי ואראה, והנה שתיים נשים יוצאות ורוח בחנפיהם, ולהן הכנפיים כחנפי החסידה, ותיסנה את האיפה בין הארץ ובין השמיים. ואומר אל המלאך הדובר בי, אנה הם המוליכות את האיפה, ויאמר אליי לבנות לבית בארץ שנער, והוכן, והוא ניחה שם על מכונתה. ומסביר רשי שמה שנאמר וישלך אותה אל תוך האיפה, זה מתייחס ליצר הרע שנמסר ביד הסנדרין באותו דור, והכוונה למה שנאמר בסנדרין, שהם השליחו את יצר הרע בתוך דוד של עופרת. ואמר רבי יוחנן, ששתי אנשים שנשאו את יצר הרע, זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל. ומסביר רשי שרוח בכנפי מתייחס לגסות הרוח, וחנופה לומדים ממה שנאמר כנפי החסידה, שנקראת חסידה מפני שעושה חסד רק עם חברותיה. אז אם כך, גסות הרוח ירדה לבבל ולא לאילם. מתרצת הגמרא אין, אכן גסות הרוח להחנכית, לכאן לבבל היא ירדה, והשתרבו ויהודי השתרבו ולאטם. ומכאן היא השתרבבה והמשיכה בדרכה לאילם. די קנמי וניתן לדייק כך. מלשון הפסוקים, דקטני שכתוב בפסוק לבנות לה בית. הוא מביא על כך רשי שני הסברים. הסבר ראשון, שהמילה לה זה בלשון יחיד, למרות שבהתחלה דובר על שתי נשים. ומזה נדייק, שכשבאו לבנות בית קבוע בבבל, בנו אותו רק לה, דהיינו רק לחנופה. אבל גסות הרוח המשיכה לאלם. פירוש שני, שהדיוק הוא מהמילה לבנות, שאכן התוכנית המקורית הייתה לבנות את הבית בבבל, אבל בסופו של דבר לא בנו אותו שם, אלא באילם. ממשיכה הגמרא ומקשה, איני, האומנם גסות הרוח נמצאת באילם ולא בבבל? והאמרמר במסכת שבת, שסימן לגסות זה עניות, ועניות בבבל ודעיקה. הרי היא נמצאת בבבל. כפי שהזכרנו קודם, שתשעה מתוך 10 קבים עניות נטלה בבל. מתרצת הגמרא, מהי הכוונה עניות? לא הכוונה עניות חומרית, אלא עניות דתורה. שהתורה אינה נוחה על גסי הרוח, שמתוך שאדם גס רוח, הוא לא משמש כל צורכו, והוא לא מחזר על שמועתו. והמקור לכך דכתיב פסוק בשיר השירים, אחות לנו קטנה ושדה אם אין לה, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? ואמר רבי יוחנן, זו אילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד. שבאילם היו שני תלמידי חכמים גדולים. דניאל היה באילם, כשהרי כתוב, ואני בשושן הבירה אשר באילם המדינה, וגם מרדכי היה שם, ולא היו דורם עוסקים בתורה, ולכן לא זכו אלו החכמים ללמד את התורה. וזה כאילו לא היה להם שדיים להניק את דורם את דברי התורה. אבל עניות כזאת לא הייתה קיימת בבבל, שהרי בבל זכתה ללמד תורה, כמו שכתוב בעזרה, כי הכין לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. וממשיכה הגמרא, 10 קבים גבורה ירדו לעולם, 9 נטלו פרסיים, קו אחד נטל שאר העולם, 10 קבים של קינים ירדו לעולם, 9 נטלה מדי וכו', 10 קבים כשפים ירדו לעולם, 9 נטלה מצרים וכו', 10 קבים נגעים ירדו לעולם, 9 נטלו חזירים וכו', 10 קבים זנות ירדו לעולם, 9 נטלה ערביה וכו', 10 קבים של עזות ירדו לעולם, ואומר רשי שהכוונה לממזרות, 9 נטלה מישן וכו'. שרוב תושבי מימשן ממזרים. 10 קבים שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים, ועל הנקודה הזאת עדיף לא להרחיב. 10 קבים שחרות ירדו לעולם, 9 נטלו קושים וכו'. 10 קבים שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים, ואחד נטלו כל העולם כולו. עד לכאן דף ממתת.